היה פעם, פעם אחת, זה היה הרבה פעמים, אבל אין זמן, נעשה קווץ, נעשה את זה בפעם אחת. אז פעם אחת היה גבר שרואה ממש הכל הפוך בבית, והאישה גם כן היא מנקה את הילדים מהבית, את הבעל, את ככה, ו... אז הוא כבר לא יודע, יש לו כבר יסורי מצפון, שהיא תגיד שהוא לא עזר מספיק, כן, שהיא תגיד לו את זה. אז הוא בא, הוא אומר, אשתי היקרה, אני פה, כולי בשבילך, תגידי לי, מה שאת רוצה, אני עוזר לך. אז האישה הסתכלה עליו, כן, כאילו חושבת, הוא לא יודע להחזיק מטאטא אפילו. אז הוא אומר, אתה יודע מה, איך אתה יכול באמת לעזור לי? תלך לבית המדרש ללמוד תורה, תשב, תלמד תורה, זה העזרה הכי גדולה. הוא אומר, בסדר, יצא הוף, משוחרר, מצוין. הלך, ישב בבית המדרש, אחרי שעתיים חזר. היא אומרת לו, מה קרה? למה חזרת? הרי שלחתי אותך ללמוד תורה. אז הוא מסתכל עליו ואומר, כמה אני יכול לעזור? בפרשה הזאת, פרשת מצורע, יש בעצם רפואה לכל המחלות. אומר הבעל שם טוב הקדוש שהלשון מצורע זה דבר שמייצר את הרע פנימה וגם כן פולט אותו החוצה. ולכן אנחנו רואים בתורה הקדושה שיש כמה שלבים בזה. יש נגעי בתים, ויש נגעי בגדים, ואחר כך הולך עוד יותר פנימה, יש נגעי זקן, קוראים לזה נתק, ואחר כך נכנס עוד יותר פנימה, נגעי עור, וגם נגעי בשר. וכמובן, הכל קשור, בוודאי לפנימיות האדם, להנהגתו. לפי מה שאנחנו רואים כאן, אבל שם טוב אומר שזה לא רק הדיבור של האדם שהוא מוציא חליל השם רע, אלא גם כן המחשבה, וגם בנפש. ולכן הוא דורש, שימו לב את הפסוק, זאת תהיה תורת המצורה, ביום תהרתו. זאת אומרת, שיש תורה שלמה למצורה, תורת המצורה. תורה, איך להירפא מכל המחלות, אשר לפי התורה, השורש של כל המחלות, זה הצרעת. יש כמה מדרגות כמובן, בצרעת, בהרת, בספחת, סט, נתק, וכן הלאה, אבל עצם המחלה זה נקרא צרעת, שמייצר רע בפנים. ודווקא התפרצות הצרעת זה הרפואה. בעצם זה מוציא שהגוף לא מחזיק את זה בפנים, והנפש לא מחזיקה את זה בפנים ופולטת החוצה, זה התחלת הריפוי. אבל צריך לדעת מאיפה להתחיל את ה... את העבודה הפנימית ומאיזה נקודות על מנת שהדבר הזה לא יחזור. אז הפסוק אומר, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. הכהן הוא איש החסד, ולכן צריך להביא את זה אל הכהן. שהכהן ימשוך בראייתו, וראה הכהן, וראה הכהן. אז על ידי הראייה, ואחר כך על ידי הדיבור, הוא יכול לרפא, הוא יכול לטהר, לזכך, ולהמתיק את המציאות שלו. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. זאת אומרת, על ידי הראייה של הכהן, ועל ידי אותה יציאה, אז אפשר לפעול את הרפואה. וציווה הכהן, ולקח למתטהר. זאת אומרת, צריך שהאדם שמתרפא, הוא יהיה בחינת מתטהר, הוא מוכן להיטהר. זאת אומרת, הוא לא רק מקבל את זה, אלא הוא מוכן לפעול. כן, והפעיל, למית תהר, הוא בעצמו מוכן להתאר ולהוציא את זה החוצה. אז לכן וציווה הכהן, ולקח למית תהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוף. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם המרכיבים של התיקון שלו. עוד מעט נראה. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. המים צריכים להיות חיים. מכלל הן אתה שומע עליו, אם אנחנו רואים שיש מים חיים, סימן שיש מים שהם חלילה לא חיים, נכון? המים צריכים להיות חיים. הפשט הוא מים זורמים, כן, מי מעיין. אבל יש גם דבר פנימי שהטהרה צריכה להיות מדבר שיש בו חיות, שמשחרר ומחדש אצל האדם את החיות, את הרצונות. ואז הוא יכול להתרפא. יש לו את הכוחות לצאת מדרגה מסוימת של רצון אל דרגה יותר קבועה של רצון ולקבל אותו. הבעל שם טוב הקדוש מביא מדרש בתנחומה, מדרש האמוראים בסימן ג', ואומר ככה: ביום טהרתו קמה. אז אומר שביום טהרתו יש לו הרבה פעולות נפשיות ומעשיות. שתי ציפורים חיות טהורות. מה נשתנה, שואל המדרש, קורבנו משאר קורבנות? לא ראינו קורבן שיש כל כך הרבה דברים. סך הכל, כל שאר הקורבנות, זה יכול להיות או כבש אחד בן שנתו, כן? או ששני תורים, או שני בני יונה. פה אנחנו רואים שחייב להיות עץ ארז ועץ ארז, וצריך להיות אזוב, וצריך שתי ציפורים חיות. אז הוא אומר, למה שתי ציפורים? הוא אומר, קודם כל, לתקן לשון הרע, את הדיבור. הדיבור זה מה שיוצא מהמחשבה, ומהרצון, מהפנימיות. זאת אומרת, דבר ראשון צריך לתקן את הדיבור שיצא ממחשבה לא טובה ומרצון לא טוב. על שסיפר לשון הרע, לפיכך אמר הכתוב, יהיה קורבנו שתי ציפורים. ציפורים שקולן מוליכות, מצפצפות. למה עץ ארז? הוא אומר, הארז הוא עץ גבוה מאוד מאוד, ואין עץ גבוה ממנו. ולפי שהגביע עצמו כארז, באה עליו הצרעת, חלילה. זאת אומרת, על מה בא התיקון? אמר רבי שמעון בן אלעזר, על גסות הרוח הצרעת בא. עכשיו צריך להחליט, או שהצרעת בא על ידי לשון הרע, או שהצרעת בא על גאווה בגסות רוח. תחליטו. אלא מה השורש של הלשון הרע? בפנים. מה שמוליך את הקול ואת הדיבור זה המחשבה, ומה שמוליך את המחשבה זה הרצון. אז זאת אומרת שהשורש של הלשון הרע זה גסות רוח. רוח ממללה, רוח שיוצא מהפה. אז לכן צריך לתקן את הרצון. צריך לתקן את הגאווה ואת הגסות רוח. על זה הצרעת בא, שכן אתה מוצא בעוזיהו המלך שכתוב, וכחזקתו גבהה ליבו עד להשחית. כן, זאת אומרת שחזקיהו המלך היה לו עניין, עוזיהו המלך היה לו עניין של גאווה, ולכן דיבר אחר כך בזעפו אל הכהנים וכן הלאה, והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית השם מעל למזבח הקטורת. זאת אומרת, אנחנו רואים עדות מפורשת בדברי הימים בפרק ב' על מלך שזרחה עליו צרעת. למה? כי הוא התגאה על הכהנים ואז בדיבר מה שלא היה צריך לדבר. למה אזוב? מדוע האזוב צריך גם לכלול אותו בקורבן המתאהר? אומר, האזוב הזה אין בעולנות שפל ממנו. אין ממש אפילו שיח, כן, אילן קטן, האזוב הזה שהוא יותר נמוך, כן, ממנו. הוא באמת מעמיק מאוד, כן, בקרקע, ואחר כך יוצא אפילו דרך התחב, דרך הקירות. אין יותר שפל. זאת אומרת, הארז זה הכי גבוה, זה מראה על גסות רוח, אבל אחרי שמתקנים את הגאווה, צריך גם ענווה. אז אין באילנות שפל ממנו מן האזוב, ולפי שהשפיל עצמו, לפי כך מתרפא על ידי אזוב. זאת אומרת, ההכנעה מביאה לריפוי. כשאדם מוריד קצת את הגאווה, מתחיל לשחרר דברים שהגאווה אוחזת בפנים, שמייצרת הרע בפנים. כשמורידים את הגאווה, יש קצת הכנעה, משפיל את עצמו כאזוב, אז הכל משתחרר. אז אם כן, אנחנו רואים את מה שאומר כאן המדרש, ולכן על כל הדברים האלה שמביאים, על ידי זה הוא יכול להתרפא מצרתו, שזה שורש, כן, לכל המחנות, לכל המחלות. על זה הוא מסיים המדרש ואומר, לכך נאמר, והוא בא אל הכהן, והוא בא. ברגע שהוא מוכן לבוא להיטהר ולהתרפא, אז זה כבר פועל עליו, אז מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו כאזוב מגאוותו כתולעת. כי יש שני תולעת, יש שינוי. שני זה לשון שינוי, לא רק שניים. שני תולעת זה שהוא משפיל את עצמו כתולעת שהוא בא בפני הכהן, והכהן מאיר עליו במבטו הטוב, ויכול לתת לו סדר של תשובה, ועל ידי זה, כשהוא משפיל את עצמו מגאוותו כתולעת, שהיא רוכשת על הארץ, וכאזוב שמעמיק בקרקע, על ידי זה מתרפא. ומסיים הבעל שם טוב הקדוש על זה ואומר שהעיצה היא שיקח למתאר שתי ציפורים חיות תאורות ועץ ארץ ושני תולעת ואזוב, שזה שני דברים, גבוה ונמוך. והכוונה היא שישפיל דעתו מגסות הרוח. כדי שיוכל הכהן שהוא הצדיק, שהוא בא בפניו, להעל אותו. אז זאת אומרת, כל העניין של כל התיקון שיש לאדם בדברים האלה, הוא דווקא על ידי הכנעה. על ידי הכנעה יהיה לו הבדלה מן הצרת ומן מכל הצרות, ועל ידי זה יהיה לו המתקה. כידוע שסדר התיקון הוא תמיד הכנעה, הבדלה והמתקה. עכשיו הוא מביא על הדבר הזה גם כן רמב״ם. אומר כך, אומר משל לאדם גבה קומה מאוד, העומד נגד זריחת השמש. שמעתם משל כזה? משל לאדם גבה קומה מאוד, העומד נגד זריחת השמש. ואז מה הוא מספר? שהאדם הזה זרחה והגדיר החמה עליו ממש. וחכם אחד ראה מרחוק גודל חמימות האדם הגדול הנעל, שלא מצא תרופה לנפשו. כן, להיכר במים קרים על נפשו העייפה. מה עשה? בא וישב כנגדו, ולקח כלי של מים לעצמו ושתה כל פעם, כדי שיראה ממנו הגבוה הזה וכן יעשה. רק שזה עם הכלי מים היה קצר קומה, היה נמוך, והגבוה הזה היה קומתו גבוהה מאוד. אז היה פער ביניהם. כן, הם לא היו מאותה רמה. והיה צריך להרכין ראשו אותו גבוה ולשפיל קומתו כדי שיקח מעט מים לצמו. ולא רצה להכניע עצמו שיקח ממנו מים, מחמת גסות רוחו וגובה קומתו. איך אני אשתה מים מאדם כזה, קטן? לא רוצה. כאילו נצרח לזולתו, והוא לא נצרח לזולתו. וזה החכם מבין זה, ולא מצא תרופה לו כדי שיקח ממנו מעט מים, עד שהוכרח לזרוק מעט מים למעלה נגד פני האיש. אולי יפתח את הפה, כן, אולי ייקח בפיו מעט מים לצמאו. והוא דחק שפתיו זה בזה, עשה ככה. לא לוקח, מאנשים כאלה לא לוקח. אז דחק שפתיו זה בזה, שלא יכנוס מים מעט, אפילו מעט מים מזולתו, שאין זה מכבודו. וחזרו ונפלו המים לתוך פיו של הזורק. מה שאין כן, זה שלא רצה לקבל עד שמת מצמא. אבל מת גבוה. הוא מת גבוה, היה לו מיטה גבוהה מאוד. כן? אבל הגאווה שלו לא נתנה לו להציל את עצמו. והנמשל זה נגד עיר גדולה של חכמים וסופרים שלא רצו לשמוע ולקבל חוכמה ומוסר מחכם הדור. זאת אומרת, הנמשל זה משל נוסף, נכון? הנמשל זה עוד משל של עיר שלא רצו לשמוע שום מוסר. איך ינהגו בדרכי השם? עד שנסתלק מהם החכם הזה ומהדור. ונשאר דור יתום. ואך הנה מכתיב, כך כתוב בישעיה, הטו אוזניכם ולכו אליי. שמעו ותחי נפשכם. והחרטה לכם ברית עולם. חסדי דוד הנאמנים. זאת אומרת, על ידי שאתם הטו אוזניכם ולכו אליי, שאתם מוכנים לשמוע דבר מוסר, על ידי זה, אז הקדוש ברוך הוא קוראת עמם עוד פעם ברית חזקה שלא תופר, מחזק את הברית, ונותן להם חסדי דוד הנאמנים. הרי מי היה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, שקראת עמו ברית וכל התלאות שהוא עבר? דוד המלך. ככל שדרדפו אותו יותר, הוא חיזק את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא יותר. מה עשה דוד המלך שרדף אותו שאול עם כל הצבא שלו, עם כל היסם, שלו, וכולם נפלו עליו ככה. הוא הפקיר את, את כל הגבולות, האויב שלו זה דוד. הוא מסכן את הכל, סכנת העולם. הוא ברח לרמה, לניות, פה ברמות. מי היה שם? שמואל הנביא, רבו, רבו של דוד המלך, שמואל הנביא. הוא הלך לשם, והיו שם בני הנביאים. מי זה בני הנביאים? אלה התלמידים שמתלמדים בנבואה, אצל הנביא עדו, אצל שמואל הנביא. אז הוא העלה אותו למעלה לעלייה שלו, לקומה השנייה, ושם ישבו כל הלילה, ושם לימד אותו את כל סודות בית המקדש. התעינו שמואל לדוד, כך כתוב בגמרא במסכת שבת, מה שלא לומד תלמיד ותיק במאה שנה. בלילה אחד נתן לו את כל הסודות של בית המקדש, באיפה יש, איפה יושב בית המקדש. איפה זה הר הבית, איפה צריך לקדש, איפה, איך קוראים את היסוד, איך בונים את בית המקדש, הכל קיבל דוד המלך. מתי? שרודפים אותו. דווקא שרוצים לרצוח אותו, במה עוסק דוד המלך? בבניין בית המקדש. זה מה שמעניין אותו. בהשכנת השכינה. זאת אומרת, ככל שרודפים אותו יותר, ומציקים אותו יותר, הוא מחזק יותר ויותר את הברית עם הקדוש ברוך הוא, את הקשר איתו. אז הוא אומר, הפסוק בישעיה, שאם שומעים בגדול הדור, עטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם, והחרטה לכם ברית עולם, אז מה הם מקבלים? חסדי דוד הנאמנים. ששום דבר לא יכול להפר את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ודווקא הבחינה הזאת היא רפואה לכל הגוף והנשמה. לשמוע ולקבל מוסר מן החכמים. זאת אומרת, אדם מפחד לקבל מוסר, ללכת ולחטוף, הוא מפחד. דווקא צריך ללכת. כשאדם הולך וחוטף, הוא מסודר. כשהוא מקבל מוסר חזק, זה מוריד ממנו את כל הדברים המיותרים, כל הקליפות החיצוניות, את כל הדינים. אז לכן הוא אומר שדווקא זה לקבל מוסר, לקבל תוכחה, תוכחת מוסר, זה רפואה לכל הגוף והנשמה. ולשמוע ולקבל מוסר מן החכמים שהם רופאי הנפשות. וכמו שכתב הרמב״ם, מביא רמב״ם מאוד מתוק, מאוד יפה, בהלכות דעות, בפרק ב', שם בהלכה הראשונה. אומר הרמב״ם, חולי הגוף תואמים המר מתוק ומתוק מר. כל היום קורנפלקס. חס ושלום. ויש מן החולים מי שמתאווה ותאב למאכלות שאינן ראויים לאכילה, כגון האפר והפחם, או קוקה קולה, כן? ושונא המאכלים הטובים, כגון הפת, פת לחם, מי אוכל היום לחם? כל הזמן פתית, קורנפלקס, לא רוצים לחם, לא רוצים את הבריאות האמיתית, כגון הפת והבשר, והכל לפי רוב החולי. כך בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאווים ואוהבים הדעות הרעות, ושונאים הדרך הטובה, ומתעצלים ללכת בה, והיא כבדה עליהם למאוד לפי חולים. כלומר שאדם שהוא חולה, הוא אוהב דעות רעות, דברים רעים, ולא יכול לסבול דעת תורה. הוא לא יכול לסבול דברים ישרים. כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת שהדעות הם המזון של הנשמה. כמו שאדם חולה בגוף, לא יכול לסבול מאכלים טובים, אלא רק מאכלים מקולקלים. אז אותו עניין, מבחינה רוחנית, לא יכולים לקבל מזון רוחני טוב, אלא רק מקולקל, רק עקום. רק שהכל יהיה בצורה מאוד מאוד מעוותת ומקולקלת. ואומר שזה כבד עליהם למאוד לפי חולים. ככל שיותר חולים, יותר קשה להם כל הדעות הטובות בעבודת השם הטובה. וכן ישעיה הנביא אומר באנשים הללו, אוי האומרים לרע טוב ולטוב רע. שמתם לב, הם מחליפים. דבר שהוא רע הם אומרים זה טוב. זה פלורליסטי, זה ליברלי, זה פתוח, זה כמו אמבה כזה. זה טוב, זה טוב. דבר רע אצלם, זה כל מה שכתוב בתורה, כן, שזה דבר טוב, הם אומרים זה רע. וכל דבר שכתוב לא תעשה, הם אומרים זה טוב מאוד. זה פלורליסטי. רק דבר שהוא טוב לפי התורה זה כבר אסור, זה כבר לא פלורליסטי. כן? הם מקליטים מתי כן ומתי לא. לא זו בלבד, לא רק ששמים לרע טוב ולטוב רע, אלא שמים חושך לאור ואור לחושך. הם אומרים לדבר חשוך לחלוטין ופרימיטיבי, זה נאור. הם שמים לאור חושך לאור ולאור חושך. שמים מר למתוק ומתוק למר. הדברים המרים לנפש הם אצלם מתוקים. דבר שאדם שהוא בריא ונפשו לא יכול לסבול, לא יכול לסבול, כמו כל מיני עשנים ובום בום 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 בום, לא יכול לסבול. הם בשבילהם זה מתוק. כל דבר שמר לאדם בריא בנפשו, רוחו ונשמתו, להם זה מתוק. ומה שמתוק לנו, אצלם זה מר. ועליהם נאמר, העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך. ומהי תקנת חולי הנפשות, אומר הרמב״ם, ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות. בעצם הרמב״ם אומר, תלכו אצל צדיק. כי מי שלא קשור לצדיק, אין לו את הרצונות דקדושה ונופך. אז הוא אומר, ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות, וירפאו חולים בדעות שמלמדים אותם, עד שיחזירום לדרך הטובה. והמכירים בדעות הרעות שלהם ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם, הם יודע שהוא מעוות, שהוא משובש, קיבל אוכל מקולקל מהחברה, מהשפעות הגויים. אז מה הוא יעשה? הוא צריך ללכת אל הצדיק, צריך ללכת אצל החכמים, יישרו אותו. והיה יעקב למישור. בכל גיא ישפלו, יעשו את זה מסודר. אבל הוא לא, הם לא הולכים. מי שלא הולך, מה הוא אומר? עליהם אמר שלמה המלך, יראת השם ראשית דעת, חוכמה ומוסר אבילים בזו. זאת אומרת, מי שיש לו יראת שמיים, זה הדעה הראשונה, זה תיקון הדעת, שהוא ילך אל מי שצריך. אבל האבילים, מי שהוא אביל, הוא מבזה את המוסר ואת החוכמה. לא מוכן לקבל שום דבר. אז אומר, הבעל שם טוב הקדוש על זה, שהרי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, אז הוא חייב עזרה, כל אין מי שלא חייב עזרה. הוא תשועה ורוב יועץ, צריך להתייעץ עם כולם, דיבוק חברים לפעמים מציל גם כן. אומר, והנגע שבא עבור גסות רוחו, שזה כארז, הוא בגלל שלא קיבל מוסר, שלא היה מוכן לקבל, שאף אחד יגיד לו שהוא טועה. אסור לטעות. הרי כתוב בתורה שמותר לטעות. כי לכל העם וישגגה. אז אם כל העם יכול לשגות, ואפילו יש קורבן נשיא, נכון? יש לנו קורבן גם כן של אשר נשיא יחטא. חטאה זה שגגה. אז אם אפילו אנשים הגדולים ביותר יכולים לטעות, אז למה בן אדם? לא קרה כלום. טעית, תגיד טעיתי. נתחיל מחדש. כמו איך קוראים למכשיר הזה, ה-GPS, כן, שהוא, הרי מקבלים זה מן השמיים את ההוראות, נכון? מן הלוויין. אז ממילא אתה מקבל הוראות מהשמיים. שאתה טועה בדרך, מה אומר? מה יוצא קול ואומר? טיפש, תראה שאתה לא שווה כלום, אתה לא יודע ללכת, הלכת, לא, מה אומר? כן, איך? מחשב מסלול חדש. תתחיל מההתחלה, לא קרה כלום מותק, רק תגיד שטעית. אל תמשיך עם הראש בקיר. תגיד, טעיתי, לא הלך. ניסינו. עשינו משפחת הסלון, כן, השלום. היה 2,000 משפחות שכולות. טעינו, בסדר, טעינו. עם מי תחתום עכשיו? טעינו. תגיד פעם אחת בחיים, טעינו. טעינו ותתחיל מסלול מחדש. כן? פריסת מסלול חדש. אבל קשה. למה הוא לא אומר טעינו? למה הם לא אומרים טעינו? הם תמיד צודקים. הם כמו הצדוקים. אתם יודעים מה זה צדוקים? אלופי צדק לגובה. הם תמיד צודקים. לא חשוב, גם שהם טועים הם צודקים. ניסיתם, לא הלך. אמנם מחיר כבד צילמנו על הטעות שלכם. אבל תגיד, טעינו, לפחות שלא יהיו עוד יותר קורבנות השלום. שלא תקריבו עוד קורבנות לאליל הזה. אז תגיד, טעיתי. למה לא יכול להגיד, טעיתי? גאווה וגסות רוח. ולכן הנגע בא עבור גסות רוח. ולכן יקריב קורבן כארז. שלא קיבל מוסר, שהיה לו גאווה ולא היה מוכן לקבל מוסר אפילו מהמציאות, כי הוא הולך עם הקונספציה, והמציאות לא תבלבל אותו, נכון? על הקונספציה איזה קורבן הוא מביא? עזוב. עזוב. אתה ישפיל עצמו כעזוב ויקבל מוסר. ומזה רפואתו ותארת המצורה. ובזה יובן המשנה, בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. איך? למה? כי עדותיך שיחה לי. זה העדויות שלך. זה התורה שלך. זה שעובר דרך מישהו אחר. תגיד תודה. למה? הכל צריך לעבור דרכך. רק אתה היית במעמד הר סיני? אתה היית עוד אחד. היו 600,000. נו. יכול להיות שמישהו קלט גם משהו. שהיה שם. היינו כולנו במעמד של נבואה, נכון? מותר לו גם כן. קבל. מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי, שרואה את דבר עבירה בו ולומד ממנו מה לא לעשות. ואם רואה דבר מצווה, לומד ממנו מה כן לעשות. שמצד אחדות של כלל ישראל, של הנשמה הכללית של עם ישראל, יש בו שמץ מנהו גם כן. זאת אומרת, אם אתה רואה משהו לא טוב אצל מישהו, שמץ מזה יש אצלך גם כן. אחרת לא היית יכול לראות את זה. וצריך לתקן עצמו משמץ זה שבו. צריך לעשות תשובה על זה. ואז גורם טהרה לזולתו. כי אם האדם שראה משהו מתקן, הוא מתקן גם כן את השני שראה אותו כך. וזה גורם טהרה לזולתו. וזהו מה שכתוב, זאת תהיה תורת המוציא רע מרעתו. זאת תהיה תורת המצורע, המוציא רע מרעתו. כך אומר הבעל שם טוב הקדוש, ביום טהרתו של עצמו. שביום שאתה מתאר את עצמך, אתה מתאר את מי שראית שאצלו גם יש את זה. כלומר, שעל ידי תשובה שלנו, יכולים לגרום טהרה גם כן לזולתנו. עכשיו הבעל שם טוב הקדוש נכנס לעומק יותר, ושואל שאלה, על מה באים איסורים לאדם? על מה יש לו איסורים? מה מקור האיסורים? וגם מביא סגולה להינצל מהחיצונים. שימו לב מה אומר הבעל שם טוב, מה המקור של כל האיסורים. מביא את הפסוק, הוא בא אשר לו הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. נראה לי כמו נגע, נגעי בתים. הנה ראוי להבין, כי המצוות הן נצחיות מעצמותו יתברך. זאת אומרת, מצווה שמופיעה בתורה, גם שהיום נראה לך שאתה לא יכול לקיים אותה, כמו פרה אדומה למשל, אמר הבעל שם טוב שזה כנגד התוספתן. היום הרופאים מוצאים את זה, נכון? הם אוהבים ניתוחים. יש להם סכין. שקורין בלעז איזמל. כנעל דייקה. כן? איזמל, ככה, מהיר. אז אומרים שדבר שלא בשימוש, הרי כל דבר שיש בעולם, בתורה הקדושה יש בעולם ובגוף האדם ובנפש האדם. אז שאין היום פרה אדומה, גם יש כנגדו איבר אחד שהוא לא בשימוש, שלא רואים לו מה השימוש שלו. אז כל דבר שכתוב בתורה יש לו מציאות, זה דבר נצחי, ולכן צריך לדעת מה הפעולה שלו. אם אי אפשר לפעול איתו בגשמיות, אבל באופן רוחני כן צריך לפעול. אז מה, איך אנחנו מתקנים היום נגעי בתים? הרי זה תלוי בבית, בגילוי שכינה, זה מדרגה גבוהה מאוד. אולי הרטיבות, אולי דברים כאלה, אבל בעצם זה דבר רוחני. אז הוא אומר, הנה ראוי להבין, כי המצוות הן נצחיות מעצמותו יתברך, והוא בכל זמן ובכל אדם. כל המצוות שייכות לכל הזמנים, הוא יכול אדם. זה שיטתו של הבעל שם טוב. אז מה נעשה למשל? אדם הוא לא כהן. מה עם המצוות של הכהן? אבל יש כהן בתוכו. הרי ידוע שישראל ולוי וכהן הם כנגד הנפש, הרוח והנשמה. אז כל אחד מאיתנו יש לו בחינת נשמה, רוח ונפש, כהן, לוי וישראל. אז אם כן, ככה עם כל המצוות. דהאדם הוא עולם קטן, ויש בו דלית יסודות, כמו שיש בכללות העולם, דומם, צומח, חי ומדבר. והאדם על ידי פגם עוונותיו, הן בעצמו או משורש נשמתו שהיה באדם הראשון, בדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אז אם יש משהו שפגם, צריך לתקן. וזה מייסב לו ניתוק בינו לבין השורש, והיו אבונותיכם מבדילים ביני וביניכם, והניתוק הזה, המחיצה הזאת, מייסב לו איסורים. והאדם צריך להעלות ניצוצי נשמתו, הן על ידי אכילתו, עוד תורתו ותפילתו, עד שיברר כל ניצוצין שלו, כל ניצוצי נשמתו, כל חלקי נפשו, רוחו ונשמתו, אשר זהו תכלית בריאת האדם וסוד מספר ימיו. איך יכול להיות שזה סוד מספר ימיו? לפי מה אנשים חיים כמה וכמה ימים? אומר שסוד העלאת כל ניצוצות נשמתו, זה סוד מספר הימים שלו. סוד מספר ימיו. מביא פסוק. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, רואים את זה בתהילים, למתת, הודיעני השם קיצי, ומידת ימי מה היא, והדעה מה חדל אני. זאת אומרת, הוא אומר לו, תגיד לי כמה ימים אני צריך לעלות ולתקן, לפי זה אני יודע כמה אני חי, ועד מתי אני חדל. כמובן, כאשר הוא לא אמר לו, אלא מה כן אמר לו? הוא גמרא ממסכת שבת. אמר לו, באיזה יום הוא מסתלק? הוא אמר לו שזה בשבת. אחר כך הגמרא אומרת, גם בשבת, בדף קנ"ו, שמי שנולד בשבת, מסתלק בשבת, ושזה זכות גדולה. ואז הוא אומר, שדוד המלך ביקש על מספר ימיו. וכמו שצריך לתקן ולהעלות הניצוצים במספר הימים, כך ניתן לו שני חייו. לפי מה שהוא צריך לתקן, זה מה שנותנים לו. ובעת אשר שלט האדם והאדם לרע לו, פסוק מקהלת שהאדם לא טוב למשול, זה לא התפקיד שלו למשול ולמלוך, כן, ולשלוט, כן, וכן הלאה. אשר שלט האדם והאדם להרע לו, אז הוא רוצה לומר, שימו לב, כאן הוא מביא את הסיבה, כי האבונות של האדם הם המייסרים את האדם בעצמו. תייסריך רעתך, כך אומר הנביא, תייסריך רעתך. זאת אומרת, מה מביא איזורים? טעות של מישהו, גורל, מה מביא את האיסורים? הבעל שם טוב אומר, כי האבונות של האדם הם המייסרים את האדם בעצמו. כשאדם משחרר משהו לעולם בצורה לא מתוקנת, זה חוזר אליו, מבקש את שלו. זה מייסר אותו. ואיסורים עם י' זה בא מאיסורים עם א'. כשאדם עובר על איסור עם א', הוא מסיר משם, יש לו להסיר את אלופו של עולם. ואז מה נשאר? איסורים בלי א'. ולכן צריך לסור מן הרע, סור מרע, ועל ידי עשה טוב, על ידי תשובה, מחזיר את אלופו של עולם, את האלף, ואז אין איסורים. אז אם כן, אומר כי האבונות של האדם הם המייסרים את האדם בעצמו, כמו שכתוב בישעיה, ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך, כי הסתרת פניך ממנו. ותמוגנו ביד אבוננו. זאת אומרת, האבון הוא זה שגורם את ההסתר פנים, ועל ידי תשובה מחזיר את הגילוי פנים. ופעמים, אומר הבעל שם טוב הקדוש, שעל ידי אבונותיו נברא אדם להיצר לו. זאת אומרת, על ידי האבונות הוא יכול לפעול שנברא בן אדם שמציק לו. עד שנברא על אבונותיו. ואז מוציא הניצוצין מהאדם המיצר לו, ואז אין לו שום חיות לזה המיצר, כי הוא כבר קיבל את שלו, כבר על ידי הצרות שהוא עשה לו, אז הוא כבר לקח את שלו. הוא מת ובטל מהעולם אחר שעשה שליחותו. ופעמים שיורדים ניצוצי נשמתו על ידי פגם אבונותיו בתוך הדומם, כמו בבית, שהאדם שפגם שם הוא הדר שבבית, זה לייצר לו על ידי ניצוצי נשמתו שיש בעצים ובאבנים, וחומר שטח הבית מניצוצי נשמתו שירדו שם. זאת אומרת, אם יש איזה בעיה בצינורות, בעיה בצנרת, זה חלקים מאיתנו. או דיבורים מיותרים שירדו לשם ועשו פקק, או מחשבות לא תיאורות, או מעשים, בדרך כלל זה מעשים. אבל שם טוב מבאר שעיקר הבעיה זה דווקא בשלושה מישורים. המישור הראשון הוא המישור של המחשבה. אז כשאדם פוגם במחשבה, חלילה יש לו צער מהבנים שלו. כי הבנים יצאו מאיפה? מהמוח. איפה שהמחשבה. ואם יש לו צרות מהבן זוג, מאשתו, מחמותו, כן, מכל מיני שונאים, זה כיוון שהוא פגם בדיבור. והאוויר, הרוח ממלא לה, מטייל ומתלבש באנשים האלה, והם מציקים לו חלילה. ואם הוא מתקן את הדיבור, אז נו, כאשר אדם מתקן, אחר כך משלימים איתו. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. כך אומר שלמה המלך. וכאשר האדם פוגם במעשים, אז שזה בעצם פיזור הנפש שלו. כן, פגם במחשבה זה פיזור הנשמה, פגם בדיבור זה פיזור הרוח, רוח ממללה. פגם במעשים זה פיזור ניצוצות הנפש. ואז יש לו צרות מכלים, ממכשירים, עובדים וכן הלאה, כל הדברים הטכניים. אז אם כן, על ידי שהוא מתקן את מעשיו, פתאום המציאות משלימה איתו. אלה שלושת המישורים. אז אם כן, הוא אומר שאם יש לו צרות מהבית, כל המכשירים, עצים, אבנים, צנרת וכן הלאה, זה מניצוצי נפשו שירדו שם. ואם הוא עושה תשובה, הוא שואב אותם ומחזיר אותם. עד שהאדם ששם בבית שב בתשובה והחזיר והעלה את ניצוצי נפשו אל שורשם מן הדומם אל בחינת האדם כן שבו. וזה נקרא תשובה ששב אל מקורו. כי הכל הוא ניצוצי השכינה. כל מה שיש חיות, מציאות, הכל השכינה. הכל ניצוצי השכינה. בסוד מה שכתוב בתהילים, אדוני בשמיים מכין כיסאו, ומלכותו בכל משלה. אמנם יש כיסא הכבוד שמכסה על כבודו יתברך באצילות, אבל מלכותו בכל משלה. ההשגחה, ההתפשטות של השכינה זה בכל. בכל העולמות התחתונים גם כן. שקישרה ודבקה הלכי החיים לשורשה. ואז נרפא בין בבית ובין באדם. ובזה יובן. הוא בא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית, כי בית זה הוא שייך לו דווקא, שניצוצי נשמתו שם דווקא, לא בבית אחר. אשר על ידי פגם אבונותיו ירדו ניצוצי השכינה מן מדרגת אדם למדרגת חי, וממדרגת חי מדבר אל מדרגת צומח ודומם. ועל ידי הצרות אשר עברו עליו בבית לייסרו, ושב בתשובה, הוא הולך לשאול מישהו, למה יש לי כל כך הרצרות, צורות כבוד הרב? אז זה נקרא, ואהובה אל הכהן. הולך אל הכהן, והגיד לכהן. ועל ידי שהגיד את זה לכהן, יחזיר את האור ניצוצי השכינה, שהוא חלק נשמתו אל שורשו. וזה לשון, והגיד לכהן לאמור, כן, כנודע, שזה שהוא אומר לכהן, כנגע נראה לי, כן, בעצם לא נראה לי יש לו את זה, אלא הוא רואה את זה, עכשיו הוא רואה את זה. וכמו הנגע שנראה לי בעצמי, אצלי, בפגם נשמתי, הוא בבית שלי כנל. הוא התפשט אותו נגע שבנפש בתוך הבית. אבל ידי שהכהן נותן לו סדר תשובה, על ידי חזרת האור לשורשו שהוא הכהן, אז מתחיל להתרפא הנגע. עכשיו הוא מביא משל. משל למלך אחד שביקש לחיות לעולם. הוא רוצה לחיות לעולם. יש כאלה שיראו, יגידו שאם הם נראים כמוהו, לא היו רוצים להמשיך ככה. אבל הוא רוצה לחיות לעולם. כך הוא אומר, משל למלך אחד שביקש רפואה, ומהי רפואתו שיחיה לעולם. ונתנו לו רפואה אחת להרחיק את עצמו מן הגאווה. זה הרפואה הכוללת. וכל מה שנהג ענווה ביותר, נכנס בליבו גאווה יותר. עכשיו הוא ענב. ככל שהוא עבד יותר על הענווה, נהיה יותר גאוותן, כי עכשיו הוא מושלם, יש לו גם ענווה. הוא ענב גדול. שהוא מלך גדול, ובנוסף לזה, עכשיו גם ענב ביותר. עד שבא רבו אצלו, ולימדו לנהוג מלכות מבחוץ, ובקרבו ישפיל דעתו. זאת אומרת, הוא לא צריך כל היום ללכת על הרצפה, להגיד, אני לא מלך, אני לא. הוא, אתה, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך לעשות, תעשה. אבל בפנים, אל תחזיק טיבות על נפשי, אל תחזיק מעצמך. אז הוא נוהג מלכות מבחוץ, כי זה העבודה שלו, ובקרבו ישפיל דעתו. על ידי שהראה לו, איך הוא ריפא אותו, הוא אמר לו, הוא הראה לו את בית הכיסא שלו, של המלך, תסתכל מה עשית, זה שלך. אז אתה אדם כל כך גדול, אז על ידי זה הוא השפיל אותו. על ידי זה התחיל קצת לחזור למימדים טבעיים. וכן פירוש הפסוק, השם מלך, גאות לבש. זה ליבוש, הגאווה זה ליבוש. לבש השם עוז התעזר, הפתיקון טבל, בל תימות. זאת אומרת, זה שיש לאדם גאווה, אז זה בא מגאות השם, שהשם צריך קצת, כמו גאות ושף, קצת להתעלות מעל הבריאה. אבל זה ליבוש. אתה לא יכול להשתמש בליבוש, כאילו שזה המהות, שזה ממש העצם של הדבר. לכן צריך לדעת, אתה יכול ללבוש לפעמים גאות, לפעמים אין ברירה, אבל בפנים, בלבך פנימה, אתה צריך לדעת מניין אתה בא, ולאן אתה הולך, ובפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מכאן שהגאווה היא המידה המגונה ביותר. לכך אמר, לצורך הנהגת המלוכה, צריך ללבוש הגאווה, אבל זה רק ליבוש, כך הוא אמר לו. עכשיו, מביא עוד משל. משל למלך שהיו לו שני בנים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ביאור מוסר הכנעה נגד הגאווה. זאת אומרת, כלומר, שהוא מספר את המשל הזה כביאור מוסר של איך להשתמש בהכנעה נגד הגאווה. משל למלך שהיו לו שני בנים ושלח את האחד למדינה אחת בכבוד גדול. והאחד שלח בביזיון גדול. זאת אומרת, אחד נתן לו איזו מדינה קרובה, גדולה, יוקרתית, אקסקלוסיבית, איפה שיש דירות יוקרתיות לאנשים היוקרתיים. שמעתם על זה, נכון? שמה. ושלח אותו עם עגלה, ממש, עם כל מיני משמשים, בכבוד. את הבן השני שלח אותו לאיזה פינה, לאיזה שכונת עוני, בביזיון. לשכונה לא יוקרתית. למה? הוא אומר שאת הבן השני הוא אהב יותר, והחזיק ממנו יותר. העריך יותר, ולכן שלח אותו דווקא בביזיון, על מנת שילמד הכנעה וענווה. וכן היה, עד שאחר כך כבש זה עם הענווה יותר מדינות, ממה שכבש חברו על ידי כובד המלחמה. והוא על ידי מעשה רב, ככה הוא אומר. זאת אומרת, שהמלך, המלך העליון, מלך יחיד אל חי העולמים, שולח אותנו לפה. ולפעמים שולח אחד שמצליח מאוד. מיד בא לפה, משפחה מאוד חשובה ומצליח בכל דבר. ומישהו אחר נולד במשפחה לא כל כך יוקרתית, וכל דבר קשה לו. כל דבר צריך להתאמץ מאוד, ולפעמים לא הולך לו, ולא מצליח. על זה נאמר, ראשיתו מצער, ואחריתו יסגה מאוד. דווקא מי שהתחיל במצב של קושי, שלא מצליח, אין לו כביכול, אין לו כישרונות, מה שאחרים עושים בקלות, הוא עושה בקושי רע ולפעמים לא מצליח בכלל, דווקא זה האחרון, דווקא זה האחרון הוא זה שיצליח ביותר, כי הוא קנה על ידי המאמץ, על ידי הקושי, את השרירים הנפשיים ורוחניים, ואת הענווה, ואת המידות הנכונות, והערך הנכון, לכל דבר שהשם יתברך נותן לו. מביא הבעל שם טוב הקדוש סגולה לאהבת ישראל. אומר, אם ירצה האדם לגנות שום בריאה או שום אדם, יגנה את עצמו. למה? זה הכי קרוב שיש לו. והוא מכיר, אז יש על מה. ואם ירצה לשבח שום אדם, ישבח יותר להשם יתברך. למה? הוא השורש של כולם. כל הכישרונות הוא נתן. ואז הוא אומר שהסגולה הכי גדולה היא שיוויתי אדוינוי לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. הפסוק הזה הוא פסוק מתהילים ט"ז ופסוק ח', אבל הוא הפסוק שפותח את השולחן ערוך. השולחן ערוך הקדוש פותח דווקא בזה. מדוע? כי זה כלל. יש הלכות שהם פרטים, אבל זה כלל שכולל את הכל. שיוויתי, שם ההוויה, לנגדי תמיד. ואז מה מתקיים? סייפה דקרא, סופו של הפסוק, כי מימיני בל אמות. לא נופל אף פעם. אפילו יעשו מה שיעשו לו, הוא לא נופל אף פעם. למה? כי לנגדו תמיד את שם ההוויה. הוא דבוק במהווה הכל. היה, הווה ויהיה, ומהווה הכל. אז הוא אומר, גם כאשר נגרם לו חלילה ביטול תורה או תפילה, או שרואה דבר מכוער מחברו, שזה מפריע לו, אז מה צריך לעשות? הרי זה מפריע לו לאהבת ישראל. אז ייתן דעתו שהכל הוא מהשם יתברך לתועלתו. הכל זה לטובתו. זאת אומרת, כל מה שקורה לי, כמה שזה נראה מאוד לא פשוט, זה לטובתי. השם עושה את זה לטובתי. אני לא מבין את זה עכשיו. איך זה יהיה לטובתי? זה לטובתי. שיראה לתקן ולהיטיב מעשיו. שהוא כלל גדול. שלא יבלבל אותו שום ביטול. כי האדם, מה הבעיה? שאדם קובע על עצמו סדרים, נכון? ואז הוא, יש לו תוכנית. בבוקר אני אקום בשעה כזאת. הוא יזכור להגיד בעזרת השם, זה גם יעזור לו. אחר כך הוא אומר, בשעה כזאת אני אוכל ארוחת בוקר, בשעה כזאת אני יוצא, בשעה כזאת אני מגיע לפה, בשעה כזאת ככה, טק, 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 טק. כמה מכלל מה שהוא חישב ותכנן יוצא בדרך כלל? כמה אחוז? על זה נאמר, אין אדם יוצא מן העולם הזה וחצי תאוותו בידו. אז ממילא אתה יודע שאם אתה רוצה לספר בדיחה טובה לקדוש ברוך הוא, אתה מספר לו על התוכניות שלך, נכון? אז אם כן, לא יצא כמו שחשבת. ואם יוצא בדיוק, סימן שהקדוש ברוך הוא לא מתקן אותך, לא עושה לך ניסיונות. ועל זה כתוב בגמרא, שפחד מאוד מאוד רבי עקיבא על רבו, רבי אליעזר בן הורקנוס הגדול. הוא ראה שאין לו הצקות, אין לו מניעות, אין לו כל מיני קלקולים וכל מיני... הכל הולך לו. עד שבאמת היה לו ניסיון גדול, גם מוחרם, גם היה לו יסורי גוף, ואז שמח רבי עקיבא. אז אמר לו רבי אליעזר רבו, מה אתה, אני סובל ואתה שמח? איך זה מסתדר? אז הוא אומר, אני חששתי, אכל עולמו וחייו. הוא אומר, חשבתי שאתה קיבלת את הכל בעולם הזה, בעולם הבא לא נשאר. על זה אומרת הגמרא, שהכלל היה אצל החכמים, שאם אדם עבר שבועיים, שתי שבועות, בלי איסורים, אכל עולמו. זאת אומרת, הוא כבר קיבל מהחשבון, מהקרן, כן, מהפנסיה של העולם הבא פה. ואז כאשר הם היו במצב קשה, במצב שלא היה להם איסורים, התחילו לדאוג. היו דואגים. על זה בגמרא ממסכת תענית, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, פעם אחת עברו שבועיים, שלושה, בלי איסורים. התחיל לבכות. אמרו לו, מה קרה? הוא שמעו שהוא מדבר, היה לו עליית גג, היה מתבודד שם, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה עשיתי לך? למה? מה, אתה שכחת אותי? עד כדי כך, שימו לב, זה טוב לרופאים, במיוחד לרופאים מנתחים, שילמדו את זה. הרי כתוב שהאיסורים, כן, זה מהמעיים. זאת אומרת, אצל התנאים היה הרבה בעיות של מעיים. אז הוא אומר, לא יכול להיות, עברתי שלושה שבועות, כבר קלו כל הקיצים, בלי איסורים, משהו לא בסדר אצלי. אז הוא עשה לעצמו ניתוח מעיים, הוא ידע איך לחתוך, בלי ירדמה, כי הוא צריך לחתוך, לא? אז הוא חתך, והוציא חלק מהמעיים, עשה, ביצע טרפנציה, ככה, של המעיים, והוציא את זה החוץ, שם את זה בשמש, לראות מה המצב. עכשיו, כתוב שאם המעיים בסדר, אז סימן שהוא בין העולם הבא. אז הוא ראה שהם בסדר, אז הוא אומר, טוב, כנראה שאם אני צריך איסורים, זה רק איסורים של אהבה, וכאו שהוא לא רוצה להביא לי עכשיו. אבל אחר כך כן הביא לו. אז, וכבר ידעו את הניתוחים האלה אז. אז על כל פנים, אז הוא אומר שכאשר אדם יש לו תוכנית, ולא יוצא כמו שהוא חשב, קודם כל יש לו איסורי נפש. אבל אם האדם אומר, טוב, אני אשתדל, על זה חלה הכלל, שביקש אדם לעשות מצווה, נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. למה כתוב מעלה עליו הכתוב? למה לא כתוב, טוב, נחשב לו, נרשם לו, כאילו עשה. מה זה מעלה עליו הכתוב? הלשון בגמרא בזבחים זה עלה לרצונו או לא עלה לרצונו? כל כלל הקורבנות זה עלה לרצונו של הקדוש ברוך הוא או לא? אבל הראשון זה עלה לרצונו. מעלה עליו הכתוב. כאשר אדם רוצה לעשות משהו ולא מצליח עם הגוף, אבל הוא רוצה באמת. יש לו צער שלא הצליח. הרצון לאן עולה? יש רצון בלי מעשה. יש כמו נשמה בלי גוף. איפה הולכת הנשמה? הרצון, הכוונה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשהו. הרצון עולה באור חוזר, בעליית מים נוקבים, למעלה, ונשלם שם כאילו עשה את הכל. אז לכן לא צריך להצטער יותר מדי. הרי כמה פעמים אנחנו רוצים וזה לא נותנים לנו. אתה מרגיש מן השמיים שיש פה חסימות. מה נעשה? אז אם כן, הוא אומר שלא יצטער. אלא שיבין, א', יבין שהכל לתועלתו, ומעבר לזה צריך לתקן. שיראה לתקן ולהיטיב מעשיו, שהוא כלל גדול, שלא יבלבל אותו שום ביטול. הכל בהשגחתו יתברך. כי האדם יראה את עצמו כאילו בשבילו נברא העולם. ואם היה יחידי בעולם, היה סובר שהוא צדיק וישר וחסיד ונאמן. מה שאין כן עתה שרואה דבר מכוער מחברו, אז יבין בדעתו שיש בו שמץ מיניו. זאת אומרת, זה ממני. אם כן, כל גנות שירצה לגנות את חברו, יתלה בעצמו כאמור, ובזה יקיים לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, באהבת לרעך כמוך, אני אדוני. שהוא כלל גדול בתורה. איך זה מסתדר הפסוק הזה? הרי יש רישה ויש סיפה. התחלה של הפסוק היא מתחילה ולא תעשה. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. זאת אומרת, אתה אל תנקום ואל תנתור בלב על מה שעשה לך החבר. מה זה קשר עם הסיפה, לקרא? עם הסוף של הפסוק. בהבת לרעך כמוך, אני השם. זאת אומרת, על ידי זה שאתה באמת אוהב אותו, אתה לא דן אותו לקו חובה. אתה לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. למה? כי ואהבת לרעך כמוך. ואז, אז יש השכנת השכינה, השראת השכינה, אני השם. קדוש ברוך הוא חתם את שמו שם. אני השם. מתי אני השם? שאתם אוהבים כל כך שמלמדים זכות. הוא אומר שזה כלל גדול בתורה כולה. וההיפוך בשבח, שיתלה כל השבח בו יתברך שמו. על דרך שאמר הכתוב, מי הקדימני והשלם? תחת כל השמיים לי הוא, אומר הקדוש ברוך הוא. ובסוד מה שכתוב בתהילים, אנחנו אומרים בתפילה, כן, אדני, שם אדני, שפתי תפתח, אנחנו עושים אותו אדון לנו, אתה אדון לי, לפני שמתחילים את התפילה. אנחנו עומדים בפני המלך בתפילה, ואנחנו אומרים לו, אתה אדון לי, זה התחלה. ואנחנו מתפללים בפניו, לא כמו אחד שחייב לנו, תביא זה ותביא זה, אלא אתה אדון שלי, אתה לא חייב לי שום דבר. אני עומד כמו אני בבטח. אז הוא אומר, לכן כתוב, אדני, כן, שפתי תפתח, אם אתה לא תיתן לפתוח את הפה, אני לא יכול לדבר. ופי, ואז, רק אז, ופי יגיד תהילתך. אם כן, כל השבח של בני אדם, הכל משלו יתברך שמו. עכשיו, מדבר כאן, אין חדשות? הנה, טוב, הגיע הזמן, כן, הרי גולן, והרי חברון, והרי החדשות. כן, הרי החדשות. אם נזכרו את הרי החדשות. החדשות הן כך. הכרזת מלחמה על החמץ בכל הארץ. החמץ הוחרם, הוכרז כאויב גדול, והפיקוד העורף ציווה לבצע את הפעולות הבאות. א', חיפוש, כן, של כל החמץ, לאתר את החמץ בכל מקום שהוא, אפילו בחורים ובסדקים, ולאחר מכן לתפוס אותו חי, כן, לאחר מכן לגרשו מכל בית בישראל, ובסופו של דבר ביום י"ד בניסן לשרופו, לשרוף אותו. אז זה אלה החדשות, וכדאי לעשות את זה גם בחוץ וגם בפנים. אומר הבעל שם טוב הקדוש על סגולה, אם אנחנו מדברים על גאווה, איך אפשר להינצל מגאווה. אגב, חמץ זה גם כן כינוי לגאווה, שמישהו גאוותן חושב שהכל מגיע לו, מחמיץ ליבו, עושה את הכל חמוץ, מכניס חומץ, חומציות בלב. אבל אם הוא לא חושב שמגיע לו, לא אכפת לו. סימן שטוב שלא קיבלתי, זה סימן שמשמיים. זה לטובתי. אז הוא אומר, כלל גדול בעבודת השם, ההשתוות. זאת אומרת שיש שווה אצלו, אם יחזיקו אותו שהוא לחסרון ידיעה, שלא יודע כלום, או ליודע בכל התורה כולה. זה לא משנה מה העולם חושב עליך. אתה עושה, אתה עומד מול האלוקים, לא מול בני אדם. אז לא חשוב מה הם חושבים. ודבר הגורם לזה, מה ייתן לך את הבחינה הזאת של ההשתוות שבאמת לא אכפת לך? אתה אוהב את כולם, יש לך מה לתת לכולם, אבל מה חושבים עליך זה כבר לא חשוב. איך אתה מגיע לזה? הוא אומר, הדבר הגורם לזה הוא הדבקות בבורא התברך שמו תדיר. שאתה עוסק בדבקות, אין לך פנאי לשים לב מה חושבים עליך או לא. כי אתה עסוק בדברים יותר גבוהים, יותר חשובים. זה כמו שאדם שעוסק באיזה תענוג נפלא, ואז חילקו לכולם קרמבו ולא לא חילקו. שזה פגיעה אנושה, כידוע. אז הוא עוסק בדברים חשובים, מה אכפת לו הקרמבו עכשיו? מה אכפת לו, מה חושבים עליו? אז הדבר הגורם לזה, למדרגה הזאת, הוא הדבקות בבורא התברך תדיר. שמחמת תרדות הדבקות, אין לו פנאי לחשוב בדברים אלו. שתרוד תמיד לדבק עצמו למעלה בו התברך. ובכל דבר שיעשה, יחשוב בזה שהוא עושה נחת רוח לבורא התברך שמו, ולא לצורך עצמו אפילו מעט. אפילו אם עשה שיהיה לו תענוג בעבודתו, אז לא יהיה לצורך עצמו. עכשיו הוא אומר שעוד דבר שהוא יכול לעזור כנגד הגאווה, אתם תסתכלו באתר, אני חייב לקצר הרבה פה, דברים חשובים ונפלאים. הוא אומר, ישים עצמו כמי שאינו. זה לשון מפורסמת של הבעל שם טוב. ישים עצמו כמי שאינו. אתה לא נמצא פה. כדאית בגמרא במסכת סוטה, אמר רבי יוחנן, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו. שנאמר, והחוכמה מאין תימצא. אז יש דורשים את זה בשאלה, מהחוכמה מאין תימצא, איפה נקבל חוכמה? ושומעים, מהחוכמה, איפה המקום שלה? מהעין תימצא. העין, יש כינוי לכתר, שזה מעל החוכמה, שזה עין. זאת אומרת, החוכמה דווקא ממה שחסר, דווקא מהעין, שמה נמצאת החוכמה. והכוונה שיחשוב כמו שאינו בעולם הזה, ומה תועלת שיהיה חשוב בעיני בני אדם? אתה לא עובד בשבילהם בכלל. אתה עובד בשבילו או בשבילהם? כן, זה מה שהוא אומר. ועוד היצעה אחת. בעניין הידוע בגמרא במסכת מגילה, בדף י' ג' עמוד א', שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. שנאמר בדניאל הנביא, איתי גוברין יהודאין דימניתא יתהון. זאת אומרת שבדניאל אומר שאותם אלה שלא משתחווים, כן, לפסל של נבוכדנצר ולא לפסל של כל המעשי בני אדם וכן הלאה, של כל הממשלות וכל הארגונים וכל מעשי ידי אדם, אז נקראים יהודים שהם מודים רק לקדוש ברוך הוא. הפעם מודה את השם, זה יהודה. אז הוא אומר שמישאל, חנניה ועזריה, שלא השתחוו לפסל של נבוכדנצר, הוא אומר, זה יהודים, הם לא יכולים להשתחוות למעשה ידי אדם, לא יכולים. למערכות אנושיות לא מסוגלים. יהודי לא מוכן, לא מסוגל להשתחוות למערכות אנושיות. הוא יכול לעשות אותם, יכול להפעיל אותם, יכול לפרק אותם, אבל לא להשתחוות, להכניע את עצמו למעשה ידי אדם, עבודה זרה מושגית, איך אומרים, ובלעז, קונספטואלית. צריך להיזהר מזה. אז לכן כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. הוא אומר שגאווה נקרא עבודה זרה גם כן. בפנימיות גאווה זה עבודה זרה. וכל הכופר בה נקרא יהודי. אז זאת אומרת, כדי להינצל ממנה צריך לחפור בה. אנחנו נסיים במעשה שהיה אצל הבעל שם טוב הקדוש בערב פסח. מסופר כך. שתי שנים קודם הבריחה מהאידמקים, בשנת תף קוף חבב, מי היו האידמקים? היו הקוזקים, היו ברברים כאלה שהיו, שרפו הרבה קהילות ישראל והרגו במיטות משונות, כל מיני אשים מלחם. היה תקופה מאוד קשה. אז הוא אומר, ספר, הרב דה קהילת קודש פולנה, תלמיד מובהק של הבעל שם טוב, מספר ששתי שנים קודם הבריחה מהאידמקים, בשנת תקוף חבב, ראה רבי צבי, בנו של הבעל שם טוב, את אביו, מרן הבעל שם טוב הקדוש, בחלום, בעת שהיה לו צער גדול. כי כן אמר לו הבעל שם טוב הקדוש בעת פטירתו, לבנו רבי צבי, שבכל פעם שירצה, יזכיר שם אחד, שהוא מוסר לו, ואז הוא יבוא אצלו. זה הבן של הבעל שם טוב. היה לו פרוטקציה. היה לו שם אחד שהוא מייחד, ואז היה בא אליו. ובאותה העת היה רבי צבי הירש בעל חוב לפריצים. היה לו חובות. ולא היה לו במה לשלם. טוב, הופיע בעל שם טוב בחלום אצל רבי צבי, בנו. אז הוא שמח מאוד, שאל רבי צבי את אביו. הידעת בצערי? אמר לו בעל שם טוב, ידעתי. אמר לו, מי יודיעך? מי יודיע לך על הצלות שיש לי, החובות וכן הלאה? אמר לו בעל שם טוב, אותם שהולכים על פרשת דרכים, הודיעו לי. מי הם אלה שהולכים בפרשת דרכים? הנה עוד מעט תראו. שאל, מי הם הולכים על פרשת דרכים? מי זה? מי הודיע? אמר, הבעל שם טוב, אברהם, יצחק ויעקב, הם הולכים על פרשת דרכים, לידת צרות של ישראל. והולכים ומודיעים על קברי צדיקים, והם הודיעו לי מצערך. תקשורת פשוטה. שיטה תקשורת פשוטה מאוד. הלכותית. הם הודיעו לי מצערך, אז באתי. אבל אין לי פנאי לדבר עמך יותר מדי, כי צריך אני ללך לבטל עלילת הגויים וההתנפלות הליסטים שקוראים איידמקס בקהילת קודש שדה לבן. זאת אומרת, הוא מודיע לו, תשמע, אני אברך אותך, אבל אין לי זמן להישאר איתך עם הבעיות של החובות, עם בעיות פיננסיות, כי יש לי פה משהו יותר קשה, אני צריך לבטל גזרה בקהילת קודש שדה לבן, וייסברג. שם אני צריך לבטל, כי יש את האיידמקס שהולכים להתנפל. הוא כבר מודיע לו על עלילה שמתרקמת. וההתנפלות של האיידמקים היה בשנת תף צדיק דלת, עד שנת תף קוף חף חץ, וסבל רב הביאו על כל יהודי הסביבה, ובעיקר בבריחה הראשונה מהם שהיה בשנת תף צדיק תת, בחיי הבעל שם טוב הקדוש, ובבריח שלא הגיעו עד גבולות מז'יבוש, ולא הצליחו להיכנס, הבעל שם טוב הגן על העיר. ובבריחה השנייה, בשנת תף קוף חף חץ, שבה היו הריגות הגדולות בעיר אומן, רחמן על יצלן. זה הריגות המפורסמות. והחלום הזה היה לערך שלושה שבועות קודם פסח. ובאותו יום טוב של פסח נעשה עלילה בקהילת קודש שדה לבן, וייסברג. ונתפסו כמה אנשים ושלחו שליח לרב הקדוש רבי צבי הירש, בנו של הבעל שם טוב, שהתפלל באדם. ובשביעי של פסח אמר רבי יעקב יוסף הכהן, בעל התולדות מפולנה, הוא אמר, הוא ניגש לתיבה, ואמר שירה לפני התיבה, התפלל בשמחה רבה. ובשעת השולחן שמע, אומרת, הוא שמע אותו, שמע מישהו, אומר, כי מדומה לי שהשכינה שרתה בשעת אמירת השירה. ובטוח אני בהשם יתברך שתתבטל הגזרה. זאת אומרת, הוא הרגיש גילוי שכינה בתפילה, שאומרת שירה, שירת הים, שזה קריאת ים סוף, שזה מה שאנחנו חוגגים בשביעי של פסח, שאפשר לקרוא את כל הסופיות של העולם, כל מצבי הסוף, קריאת ים סוף, כל דבר שהוא גבול, סוף, אפשר לקרוא אותו. אם יש את הקדוש ברוך הוא איתך, כמובן, אתה לבד לא יכול, אבל אם יש לך את האמונה, יש לך את לחם האמונה של פסח, אתה יכול. אז הוא הרגיש את הגילוי שכינה, אז הוא אמר, אני בטוח בהשם יתברך שתתבטל הגזרה. וכן היה, שבימים האחרונים של פסח, יצאו מן התפיסה ונתבטלה הגזרה לגמרי. ואחר הפסח, הגיעו הליסטים ההידמקס והתנפלו על כמה כפרים. ואחר כך נתקבצו עד שהיו ערך 500 ליסטים, 500 קוזקים כאלה. ובלילה נפלו על עיר קרסנו, ושעו עד שהעיר היום. ואנשי העיר כולם ברחו אל המבצר של העיר מז'יבוש. כולם, יש איזה מבצר גדול, מי שהיה שם, כולם נכנסו לתוך המבצר. ולחמו ההידמקס על המבצר, רצו לכבוש אותו. ומן המבצר ירו היהודים עם הפולבר, זה נקרא אבק שריפה, ובלעז דינמית, כן, על הליסטים, עד שכמעט קלה הפילבר מן המבצר, כבר לא נשאר להם תחמושת. ותפסו הליסטים האדמקס שלוש נשים מהעיר, יהודיות, ולקחו אותם עגלות עם תבן, ואנשים הוליכו בכוח בעל כורחן את העגלות עם התבן לעבר המבצר. תראו איזה אכזריים. כדי שלא יוכלו לראות על העגלות שמא יהרגו אנשים. והאדמקס דחפו אחר העגלות ורצו לשרוף את המבצר עם העגלות עם התבן של העגלות אשר הדליקו ושרפו על יד המבצר. והיה עומד שם בקרבת מקום מחנה של חיל פולין סמוך לעיר טובריב. ובחמלת השם באו תקף אותה מחנה של פולין עם קנה שריפה גדולה שקוראים הרמטה, ובלעז תותח. היו ממש, זה נס שפולנים יכולים להציל יהודים, זה ממש נס. כן? אז ברחו כל הגזלנים ולא נשאר מהם אחד. זאת אומרת, הפולנים הבריחו את הקוזקים. זה באמת נס. ולא נשאר מהם אחד. ובכל ימות החמה הייתה שלווה מהם. כל הקיץ לא הציקו. זה כבר נס עוד יותר גדול. ושתי הגזרות האלו ביטל הבעל שם טוב הקדוש בשמיים לאחר פטירתו, ובישר זאת בחלום לבנו הצדיק רבי צבי הירש, בנו של הבעל שם טוב הקדוש. יהי רצון שבימים האלה יתבטלו כל הגזרות הלא טובות, והתקיימו כל הגזרות הטובות, ונבטל את כל החמץ. ואני מבקש מהציבור, לאור כשעוסקים עם חמץ, לפעמים מתחמצים, נהיה חומצתי העסק. אז שמנקים, לא לפזר חמץ וחומציות לכל הכיוונים, לכל הילדים וכל בני הבית, לשים איזה ניגונים טובים, ככה משהו שמח, ולנקות בנחת. ככה. כל אחד, כן, ישתדל מאוד מאוד בזה, כי זה ימים על ידי שאדם לא נזהר, אז החמץ גובר. שהרי שלא מנקים, הכל נראה נקי. איך שאתה הזזת קצת משהו, פתאום הכל, כל האבק, הכל מתמלא, וההרגשה היא מאוד כבדה. זה בדבר נפשי ורוחני. זאת אומרת, ההרגשה שעוסקים עם חמץ, היא כבדה מאוד. אז לשים, צריך דווקא לשמח את עצמנו, שאנחנו מקיימים מצוות תשביטו שאור מבתיכם, שזה מצוות עשה מן התורה. ולקיים את זה בשמחה גדולה, עם ניגונים וכן הלאה. כמובן, תיזהרו לאיזה כיוון המטטה, נכון? אבל צריך לעשות את הדברים בשמחה, ביחד עם ניגונים, ועל ידי זה שיקיימו הדברים מבית ומחוץ, גם במישור הפרטי וגם במישור הכללי, גם בבית וגם בבתי הנפש, בשמחה ובטוב לבב, אמן.